מי שיש לו ספר בקורס הזה, בעמוד בקטע למטה שם. אבל רציתי לפני זה עוד איזו הקדמה קטנה. אנחנו באמצע הסיפור שבת המלך נעבדה, והשר החשוב השני למלכות מחפש אותה. ודיברנו על כך שבת המלך זאת המלכות האלוקית, והעבדה שלה זה בעיקר שהיא נעבדה מהרגש שלנו. מה קורה שנעבדה מהרגש שלנו? היא לא תופסת ברגשות שלנו את המקום המרכזי. זה בעיקר איך שהסברנו את זה. למצוא אותה, זאת אומרת להחזיר את המרכזיות שלה. זה פחות או יותר הנושא פה. רציתי להוסיף עוד כמה מילים, בגלל שצריך קצת להרחיב את העירייה, בגלל שיכול להיות כאן בלבול. אנחנו מכירים מחז"ל, אנחנו מכירים ביטוי שנקרא קבלת עול מלכות שמיים. הביטוי הזה מופיע הרבה בהרבה, הוא מופיע גם בסדר תפילת שחרית, אבל שם הוא מופיע על מלאכים. המלאכים מקבלים על עצמם עול מלכות שמיים. אנחנו יודעים שקבלת עול מלכות שמיים זה יסוד של עבודת האדם. כך כתוב בזוהר הקדוש, שהאדם, הלשון שם זה שבלי זה לא שורה הקדושה על האדם אם הוא לא מקבל על עצמו מלכות שמיים. העניין של קבלת מלכות שמיים, איפה זה נכנס פה בסיפור שלנו? כשמוצאים את בת המלך שנעבדה, זה לא עניין של קבלת מלכות שמיים. למרות שהבת מלך שנעבדה היא מלכות שמיים, אבל למצוא אותה ולהחזיר אותה למקום, לארמון, להפוך אותה לאישיות המרכזית בתודעה שלנו, זה הרבה מעבר לקבלת מלכות שמיים. בפרט כשאומרים את המשפט במלואו, קבלת עול מלכות שמיים, זה לא עול. ברגע שהמלכות, מלכות שמיים, הופכת להיות אצלנו הדבר המרכזי, ואנחנו שמחים עם זה, זאת השמחה הגדולה שלנו, זה לא עול יותר. כשבן אדם עושה משהו מתוך שמחה, זה לא עול. קבלת עול מלכות שמיים מופיעה בסיפור שלנו בתחילת החיפוש. האקט הזה שהשני למלכות מבקש שיתנו לו את כל מה שהוא צריך, הוא צריך משרת וכסף וסוס, והוא יוצא לחיפושים שלו, ואז הוא מתחיל לחפש איפה הוא, הוא הולך פה, הוא הולך שם, הוא מוצא שביל בצד, וכל הדברים האלה שדיברנו עליהם, כל זה הם פרטים בתוך קבלת עול מלכות שמיים. זאת אומרת, הוא יוצא למסע קשה, למסע מפרך, למשהו שדורש ממנו הרבה הקרבה. את הנחת הוא לא יודע אם הוא ימצא, אולי הוא ימצא לבסוף קצת נחת, אבל כרגע מה שהוא עושה הוא פשוט מכביד על עצמו. ולמה הוא מכביד על עצמו? בגלל שהוא מרגיש שזה הדבר הנכון לעשות אותו. לא כתוב בסיפור אפילו שמישהו מצווה עליו, כתוב שהוא רואה שהמלך מצטער. כל שכן וקל וחומר אם ניקח את עצמנו, כשמצווים עלינו לעשות משהו, אז זה בעצם הציות לציווי, שזה קבלת מלכות שמיים, זה בעצם התחלת הדרך. זה לא סוף הדרך, זה התחלת הדרך. מבחינה מסוימת כל סוף של דרך היא התחלת דרך חדשה. ואצל הרבה אנשים נתפס העניין הזה של קבלת עול מלכות שמיים כסוף הדרך. זאת אומרת, בן אדם הסתובב איך שהוא הסתובב בכל מיני מקומות והיה מבולבל, ודיברנו כמה פעמים מה פירוש להיות מבולבל, לחוות חוויה של בלבול. זה שאתה רואה שני דברים שכל אחד בפני עצמו הוא נכון, וביחד הם לא מסתדרים לך ואתה לא מבין את זה. אם כל אחד בפני עצמו זה נכון, אז ביחד זה צריך להסתדר לך. ואתה חווה את זה סימולטני, זאת אומרת בו זמנית, זה משגע אותך. והסיבה לזה בגלל שאתה לא מרוכז מסביב למרכז כובד, דיברנו על זה, אתה לא מאורגן מסביב למרכז כובד שהוא קשור עם ההוויה האלוקית. ואז הדברים שאתה רואה אין להם, אין להם את ההיררכיה, את משהו יותר קרוב למרכז ומשהו יותר רחוק, על מה אפשר לוותר, מה יותר חשוב, מה תמיד ומה לפעמים. יש דברים שהם רלוונטיים אבל לא לעולם ועד. יש הרבה דוגמאות לזה, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אבל הדוגמה הכי קשה, הדוגמה המחרידה, זה הסיפור שקראנו בתורה לפני שבוע, קח נא את בנך את יחידך, והוא הלך לעשות את זה. ואנחנו יודעים שבשביל הבן, בן אדם מוכן לתת את הכל, ופה הלך להקריב את בנו. אלא שבסוף לא זה מה שרצו ממנו בכלל. רצו שיקריב אותו, לא שישחוט אותו. ככה מפרשים את זה. אבל לכל פנים, הוא הבין שרוצים שהוא ישחוט אותו, אז הוא היה מוכן. למה הוא היה מוכן? יש הייתה לו נקודה, שעל הנקודה הזאת הוא לא מוותר, שהיא עוד יותר חשובה אפילו מהנקודה שנקראת הבן שלו. ואז הוא לא היה מבולבל, מישהו אחר במקומו היה מבולבל לגמרי אחרי דבר כזה. זה שיא הבלבול שיכול להיות. אז זה ראינו כבר, דיברנו על זה. עכשיו, בן אדם שהוא מלא בלבולים, זה חוויה אחת של בלבול, יכול להיות בלבולים מכאן ועד להודעה חדשה. בן אדם הוא בלבול בחיים, יש הרבה דברים שיש לנו המון השפעות שמשפיעות עלינו בבת אחת, וזה מבלבל אותנו. לפעמים הסוף הדרך של הבלבולים, החוף המבטחים, זה קבלת מלכות שמיים. אז בן אדם מקבל איזשהו סדר, הוא עושה סדר בבלגן, יש לו דברים שהוא מקבל על עצמו, הוא שומר עליהם, יש דברים שהוא לא שומר עליהם בכל מחיר, אבל יש דברים שהוא שומר עליהם בכל מחיר, וכולו וכולו, כפי שידוע, כל אחד יודע את הפרטים שיש בזה, לא צריך לפרט. אבל כמו כל סיום דרך, שהדרך מסתיימת, הדרך של הבלבולים ושל החיפושים הראשוניים, ומגיע הרגע של קבלת מלכות שמיים, שם מתחילה דרך חדשה. עכשיו כשאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים, אז מתחיל סיפור אחר לגמרי, כי הדרישה הפנימית שלנו, זה באמת הסיבה שכל פעם הבן אדם בסיפור הוא נרדם והוא מתעורר, אף אחד... כשמנסים להעיר אותו לא מצליחים, אבל כשבסוף הוא מתעורר. יש לנו איזו נקודה שמאירה אותנו כל פעם מהמצב הלא מתוקן שלנו. המצב הזה של קבלת עול מלכות שמיים, הוא מצד אחד הוא מצב מאוד מתוקן. מה יכול להיות יותר טוב מזה שהנה, אני עושה מה שמוטל עליי ובשביל לתך נבראתי. מה יכול להיות יותר טוב מזה? מצד שני, אני לא יודע, קשה קצת להסביר את זה, אבל למה אתה מקבל את זה כעול? היית צריך לרוץ בשמחה, היית צריך לרקוד תוך כדי כך שאתה עושה את זה. למה זה עול? עכשיו, מצד אחד, כשזה עדיין עול, יש בזה איזשהו מעלה, מעלה מאוד גדולה. המעלה של הוויתור. יש עניין גדול בוויתור. דיברנו על זה. שבוע שעבר דיברנו על עניין של הוויתור. מוותר זה, וזה בעצם לא משנה על מה אני מוותר. לפעמים כשאני במצב תודעה נמוך ואני מוותר על משהו, אז זה יותר יקר בעיני השם יתברך, מאשר כשאני במצב הרבה יותר גבוה ואני לא צריך לוותר על הדבר בגלל שאני מגחך כשאני פוגש אותו. אז אני מצד עצמי, ודאי שאם אני מגחך כשאני פוגש את הדבר, אני מצב יותר גבוה ממה שאני במוחים בקטנות, ואני מתאמץ כדי לוותר על התאווה או על הכעס או על הדברים האלה, ודאי ש... אבל השאלה לא מה יותר גדול, או מה יותר, אני לא יודע איך לקרוא לזה, יותר מעולה. השאלה היא מה יותר יקר בעיני השם. יש לפעמים... שרואים ילד קטן שהוא לומד ללכת ונותנים לו יד, אם ניתנו לו יד הוא אף פעם לא ייפול, אסור לעשות את זה, כי המרכז שיווי משקל שיש לו באוזן הפנימית ייתכן שזה אף פעם לא יתפתח נכון, ואחר כך יעבור הגיל שבו זה יכול להתפתח, אז הוא יכול להישאר, הוא כל החיים ילך ויפול אם לא ייתנו לו. אבל באותו רגע שרואים אותו, מי שנותן לו יד והוא הולך, הוא הולך נהדר. כשעוזבים אותו הוא כל הזמן נופל, אבל ככה הוא לומד ללכת. עכשיו אם מי שיש לו קצת מוח בקודקודו, אז יקר בעיניו ההליכה שהוא הולך לבד למרות שהוא נופל הרבה יותר מאשר הליכה שמישהו נותן לו אצבע והולך איתו. אז זה ברור. אותו דבר יקר בעיני השם, יש פסוק בתהילים, יקר בעיני השם המוות לחסידיו. המוות, איזה מוות זה? כתוב בזוהר, בזוהר הקדוש כתוב מאן דנפיל מדרגי יקרא מת, אדם שנופל מדרגתו נקרא מת. זה שאדם הולך מתאמץ, הוא נופל והוא קם והוא ממשיך, זה יקר בעיני השם. עכשיו המצב הזה הוא מצב של קבלת עול מלכות שמיים, זאת אומרת אני עדיין אין לי הזדהות מלאה, אני עדיין לא רץ בשמחה לעשות את זה, אני עושה את זה בגלל שאמרו לי ואני חייב. אז עצם העובדה שאני מרגיש חייב זה כבר מדרגה גבוהה. הסתובבתי כל כך הרבה שנים ולא הרגשתי חייב, עכשיו אני מרגיש חייב, אז כבר, זה כבר אומר שאני קצת יותר עדין, אני מוכן לשמוע. אבל העיקר זה לא זה, אלא העיקר שלמרות שעדיין זה קשה לי אני הולך ואני עושה, יש בזה מעלה גדולה. אבל אחרי ככלות הכל אי אפשר לעצור פה. זה קצת מזכיר, שם הסיבה אחרת, אבל זה קצת מזכיר, זה כל ההתחלות קשות, יש מושג של כל ההתחלות קשות, זה כל ההתחלות קשות, זה התחלה של דרך, למרות שזה מצד אחד זה חוף מבטחים, מצד שני זאת התחלה של דרך וזה דרך חדשה, וההתחלות הן קשות. וזה כשאומרים על משהו שהוא קשה אז מתכוונים לומר גם שיש לו ערך. לא תמיד מה שהולך בקלות זה הדבר שיש לו ערך, יש עניין שלפעמים הקושי נותן ערך לדבר. זה טרנספורמציה שהולכת לאט, זה לא בבת אחת. ככל שמתקדמים יותר בדרך הזאת החלק של השמחה הוא יותר רב והקושי פוחת, עד שזה רק שמחה. אבל בהתחלה השמחה עוד לא קיימת, יש שמחה ברקע, אבל אני לא שמח עם מה שאני עושה, אני שמח שהגעתי למצב הזה שאני מכריח את עצמי לעשות. השמחה הזאת עומדת ברקע, אבל עם מה שאני עושה אני עדיין לא שמח, אני לא מרגיש טעם בשום דבר, הכל זר לי, הכל מוזר לי, זה קשה. הקטע של החיפוש בסיפור, למה אני אומר את כל זה? בגלל שפשוט לא הסברנו את זה עד עכשיו. הקטע של החיפוש בסיפור, הרי אם היה כותב איזה סופר שהיה רוצה להכניס המון המון פרטים והיה עושה מהסיפור הזה, אפשר לעשות איזה ספר, ספר עם 15-16 פרקים בקלות מהסיפור הזה. אז בטח שהיה יכול לתאר איך שבן אדם הולך במדבר, איך שנגמר לו המים, איך שהאור מתקלף לו על האף, איך שנקראים לו בגדים ואין לו מה להחליף. זה הרי סיפור, בן אדם הולך במדבר או שהוא הולך ביער, אז יש את הבעיות של היער וכולו וכולו, עד שבסוף בסוף בסוף הוא מגיע לאיזשהו מקום ואז הוא פוחד, אולי יראו אותו, אולי יתפסו אותו, אולי יעשו לו משהו. אנחנו בכלל לא התעכבנו על הדברים האלה, אבל אם היינו מתעכבים על זה, זה הרי סיפור שלם, זה לא ככה. וזה בעצם כל החלק הזה בסיפור, זה הלל ושבח לאותו אדם שעשה את זה בסיפור, שלמרות זאת הוא ממשיך. אלא מה? להיות שזה קטע של קבלת מלכות שמיים, אז בקטע הזה, זה סך הכל קבלת עול, אז בקטע הזה יש נפילות. יש בזוהר הקדוש, על אחד מהפסוקים בתחילת ספר ויקרא, יש שם פרשה של נפש כי תחטא ושמעה קול עלה, הוא רועד או ראה או ידע, אם לא יגיד ונשא עוונו. שם הפסוק מדבר על סיפור שבן אדם לחברו, אדם השביע את חברו החבר אמר לו, אני לא יודע, אני לא יכול לבוא להעיד לטובתך כי לא ראיתי שום דבר. סיפור של, של דין, של משפט. והחבר אומר לו, אני לא מאמין לך, אתה היית שם וראית, תשבע לי. הוא אומר, אני נשבע לך באלוקים שאני לא הייתי ולא ראיתי, ואחר כך הוא מתחרט. יש שם סיפור שלם, מה הוא צריך לעשות כדי לחפר על השבועה שהוא נתן לחבר שלו, שהוא יכל לעזור לו בעת צרתו ולא עזר לו, והוא עוד נשבע לשקר. זה הסיפור שם בפסוק. אבל בזוהר הקדוש הוא נותן פירוש אחר לגמרי לכל הפסוק. הוא אומר, ונפש כי תחטא, אז הוא שם אחרי זה סימן תמיהה. הוא כותב בארמית תבה, תבה זה לשון תמיהה. ונפש כי תחטא, איך נפש יכולה לחטוא? ושמעה קול עלה, הרי השביעו אותה הנשמה לפני שהיא יורדת לעולם הזה, משביעים אותה שתהיה צדיק. איך הנפש הזאת יכולה לחטוא? והזוהר אומר, בגלל שהיא עדיין רק נפש. אם הוא היה מקבל בחינת רוח או בחינת נשמה, החטא היה מופרך בעיניו. הוא היה יכול טכנית לחטוא. אין בן אדם שלוקחים ממנו, לא קושרים לאף אחד את הידיים. אבל זה היה מופרך, זה היה הופך להיות, כמו שאומרים, הפך כל ערך אנושי, כן? מופרך. יש כמה דרגות, פעם דיברנו על זה, בסיפורים הקודמים שלמדנו, שיש כמה דרגות של, של להיות מופרך. יש דבר שהוא מופרך מבחינה ביולוגית, כן? יש דבר שהוא מופרך מבחינה מוסרית. אבל יש כל מיני רמות של דברים שמופרכים. אדם שזוכה ומתגלה אצלו בחינת רוח או בחינת נשמה, החטא באיזשהו אופן מתחיל להיות מופרך אצלו. אבל אדם שבבחינת נפש, זה לא מופרך אצלו.
זה היה
מקום גדול
שהיה בקודת הקודשים,
כן, הוא היה, לא היה רוח, או שקודם הוא איבד את הרוח ואחר כך. אפשר לאבד, אפשר הדרגתית לאבד את זה. זה דברים שצריך לטפח אותם, תכף נראה. עכשיו, מה זה השלוש דרגות האלה של נפש, רוח, נשמה? אנחנו נפגוש אותם, זה לא סתם, אנחנו נפגוש אותם בסיפור בהמשך. נפגוש אותם בצורת שלושת האנשים, שמי שקרא את הסיפור עד הסוף, יש שם שלושה דמויות שכל אחד לוקח עץ גדול והולך, אחד ממונה על, אחד ממונה על החיות ואחד ממונה על, על העופות. ואחד ממונה על הרוחות. יש שם שלוש דרגות. זה גם כנגד נפש רוח נשמה. מה עם שלושת הדרגות האלה של נפש רוח נשמה? הדרגת הנפש היא, בתנך יש, אם יש את נפשכם, אין נפשי אל העם הזה. אנחנו היום גם משתמשים בביטוי יש את נפשך, זאת אומרת רצונך, האם אתה רוצה. זה הדרגה של קבלת עול מלכות שמיים. אני רוצה, ובכוח הרצון אני מכריח את עצמי. אין לך דבר העומד לפני הרצון, אני מכריח את עצמי, אני מקבל על עצמי על מלכות שמיים. זה בחינת נפש. רוח זה כבר הרבה יותר רוחני, זה כבר רגש. אני אוהב, אני מתגעגע, אני נמשך. זה סיפור אחר לגמרי. נשמה, יש פסוק באיוב, נשמת שדי תבינם. נשמה זה כבר שמתגלה תודעה של הבנה. זה לא ההבנה הרגילה של האינטלקטואלית של 2 ועוד 2 זה 4, זה משהו הרבה יותר עמוק, זה תובנה, זה מודעות. אבל זה משהו שגורם לי להסתכל על הכל אחרת לגמרי מה שקודם. האדם שמקבל בחינת נשמה, הוא נמצא בספירת הבינה או בפנימיות הבינה. אז בכלל, כל ההסתכלות שלו על העולם זה שהקדוש ברוך הוא באופן מובהק תמיד במרכז, תמיד. הוא פה בן אדם שמצא את אבת מלך, הוא מצא אותה, הוא גאל אותה כבר. אבל האדם שהוא בבחינת נפש, הוא יכול תמיד ליפור. הוא יכול ליפור. וזה מה שאנחנו קוראים כאן בסיפור. בעצם יש לנו כאן את הסיפור של האדם שהוא מתפתח, הוא מגיע מהנפש של הרוח, מהרוח אל הנשמה. ואנחנו כאן בכל החלק הארוך הזה של הסיפור עד עכשיו מה שקראנו, אז הוא כל הזמן בבחינת נפש, ולכן הוא כל הזמן נופל. הוא לא חייב ליפול. זה בסוגריים, אדם שמבחינת נפש לא חייב ליפול, הוא יכול ליפול, הוא יכול גם להמשיך להתפתח, וגם כשהוא מגיע לבחינת נשמה הוא יכול עדיין ליפול, כי הדברים האלה צריך כל הזמן לטפח אותם. זה כמו משהו שצריך להשקוט אותו ולגזום אותו ולזבל אותו. אם לא, הוא קומל, אז אדם חוזר חזרה, הוא יורד חזרה מבחינת נשמה, היא נעלמת, כמו שהיא הופיעה, היא נעלמת, היא הופכת להיות כאילו לא נראית ולא נרגשת, הוא חוזר להיות בבחינת רוח, ואחרי זה יכול גם את זה להפסיד, הוא יכול לחזור לבחינת נפש, ואחר כך הוא יכול ליפול לגמרי. הסיכום של כל מה שדיברנו עד עכשיו, לפני שנמשיך הלאה, אז הדבר יוצא דבר מעניין, יוצא שאין מדרגה שאי אפשר לעלות מעליה, ואין מדרגה שאי אפשר לרדת ממנה למקום יותר נמוך. תמיד הבן אדם נמצא בגבול של שתי האפשרויות, הוא יכול תמיד לרדת, הוא יכול תמיד לעלות. כמה שהוא עלה גבוה הוא יכול תמיד לעלות עוד יותר גבוה, וכמה שבן אדם יורד הוא יכול תמיד לרדת יותר, אין לזה סוף. ולכן אסור להתייאש, כמה שבן אדם ירד הוא תמיד יכול לומר, טוב שירדתי רק עד כאן, אם הייתי יורד עוד יותר היה לי הרבה יותר קשה לחזור. מצד שני, ככל שהוא עולה אסור לו לחשוב שהוא כבר הגיע, ומה פירוש אסור לחשוב, זה פשוט טעות, זה לא נכון, שייך להגיד למה הוא הגיע. אם הוא עדיין חש שהוא דבר נפרד, אז עוד לא הגיע לשום דבר, הוא מרגיש קרבת אלוקים, אבל עדיין הקדוש ברוך הוא אין סוף, תמיד אפשר להתקרב יותר. אז זהו, עכשיו אנחנו היינו בקטע במנבב, בקטע האחרון של העמוד, אחר כך יפיץ משנתו. כן, זו הפעם הראשונה שהוא נופל ונרדם, הוא מקיץ משנתו ושאל המשרת, איכן אני בעולם? אז דיברנו על זה, קראנו עוד כמה מילים הלאה, אבל ברגע שבן אדם מתעורר, אז שייך שהוא ישאל איפה הוא בעולם. כל זמן שהוא ישן, אז הוא חולם, הוא בכלל, הוא מנוטרל, כל העולם בתוכו, הוא לא חלק מהעולם, כל העולם הוא חלק ממנו. החלומות שלו, בחלום הוא לא יודע, אז הוא הופך להיות חלק מהעולם של החלום. אבל בעצם הכל חלק ממנו, הוא המרכז, הוא הראשית, הוא האחרית, הכל. לעומת זאת, ברגע שהוא מתעורר, אז כבר אפשר לדרג אותו איפה נמצא בעולם. מה שהמשרת אומר לו, המשרת אומר לו, אתה נמצא בדיוק במקום שנמצא בן אדם שעכשיו מתעורר מהשינה, שם אתה נמצא, זה המקום שלך. וסיפר לו המעשה, היינו המשרת סיפר לו השני למלך המעשה ואמר לו, שאתה ישן זמן מרובה מאוד, זה כמה שנים. כאן הפסקנו, כאן אתה הרמת לי יד שצריך להפסיד, ואני הייתי מתפרנס מהפירות. מה העניין הזה של הכמה שנים? בתהילים כתוב ימי שנתנו בהם 70 שנה, ואנחנו יודעים שיש 70 פנים לתורה, זה כל המספר 7 שחוזר על עצמו בתנ"ך כל כך הרבה פעמים, זה כל וריאציות של שבעת ימי הבניין, שבעת ימי בראשית, שבע הספירות של חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, וכל אחד מתחלק ל-10, וכל אחד בנוי מכל ה-10 ספירות, וזה יוצר את המספר 70. זה יוצר את המספר של 70 שנות האדם. זאת אומרת, אם נלך לפי הספר, אז האדם בכל עשור משנות חייו צריך לתקן מידה אחת מאשר המידות האלה. זאת אומרת, עד גיל 10 הוא צריך לתקן את המלכות, בגיל 10 הוא צריך להיות מוכן לקבל על עצמו מלכות שמיים בעוד 3 שנים, בעוד שנתיים, בבת מצווה או בבר מצווה. אחר כך עד גיל 20 הוא צריך לתקן את היסוד, הוא צריך לתקן אחר כך את ההוד ואת הנצח וכן הלאה, עד שהוא מגיע, עד שבסוף הוא מתקן את החסד. אז כמובן שזה לא ככה, בפועל זה ודאי שזה לא ככה, אנחנו כולנו בהתחלה, ו... אפשר גם להסביר את הכל הפוך, שבעצם כל המושג של 70 שנה, אף אחד נדיר שבן אדם נפטר בגיל 70 ביום הולדת שלו. אז מה פירוש שאנשים חיים 70 שנה? אז להפך, לקחת את הפסוק ולהפוך אותו למוסר. החיים שלנו הם לתקן 70 מדרגות. לא מושג של 70 שנה. עכשיו, הנתינת כוח לתקן את כל הדברים האלה, אלה הם 70 פנים לתורה. בכל מקום שכתוב מספר 7, הכוונה לאותם 7. 70 פנים לתורה, זאת אומרת שיש 7 אפשרויות כלליות, איך ללמוד את התורה. אפשר ללמוד את התורה בשפה של המלכות, אפשר ללמוד את התורה בשפה של היסוד, וכן הלאה. כל אחד מהם מחולק לכל 10 ספירות. כן, לכתר, לחוכמה, לבינה, וכן הלאה. כשאומרים על בן אדם שהוא ישן כמה וכמה שנים, זאת אומרת שהוא נפל, כל שינה כזאת זה נפילה, הוא נפל מכמה וכמה אפשרויות ונתינת כוח שהתורה נתנה לו כדי שעם הכוח הזה הוא יוכל להתגבר על כל המערכת המזויפת שמפתה אותו להירדם ולהיגרר ולהיסחף. אז התורה נותנת לו כוח, על ידי כל פן בתורה הוא מקבל כוח. עכשיו, כשבן אדם מאבד כוח של דרגה מסוימת, נותנים לו, הוא עדיין יכול לקבל כוח מדרגה יותר גבוהה, שהיא יכולה לעזור גם למי שנפל מהדרגה הקודמת. בכל שהדרגה יותר גבוהה, היא יכולה לעזור למישהו שנמצא במקום יותר נמוך. לא שהוא מקבל את זה כפרס, הוא לא מקבל את הדרגה עצמה. להפך, זה צריך להיות הסדר הפוך. הוא עולה מלמטה, הוא משלים דרגה אחת, אז הוא מקבל דרגה יותר גבוהה. ככה הסדר הוא בדרך כלל. הקדוש ברוך הוא נותן לו. הקדוש ברוך הוא נותן לו, אם בן אדם נופל מדרגה, מרמה מסוימת, תכף נסביר את זה קצת אחרת, אז זה יהיה יותר מובן. אז עדיין נשאר לו כוח להשתמש במשהו יותר נעלם, ולקבל חזרה את מה שנאבד לו. זה דומה, יש, הזכרנו זה פעם פעמים, מי שמתעסק בפיזיותרפיה, בפרט בפיזיותרפיה אלטרנטיבית, אז הוא צריך להכיר את זה. יש לפעמים שבן אדם נפגע באיבר זוגי, נגיד ברגל או ביד, ואי אפשר לתרגל אותו, זה כואב. ואז עושים את התרגילים שהיו אמורים לעשות, נגיד עם היד השמאלית, עושים אותם עם היד הימנית, ואז היד השמאלית מקבלת את הכוח מהתרגולת שעושים מהיד הימנית. זה חוק טבע. זאת אומרת, למרות שאיתה לא עושים כלום, אבל כשמחזקים משהו אחר ליד זה, בפרט אם זה התמונת ראי שלו, אז הוא מקבל כוח. אנחנו יודעים גם שאנשים שמאבדים את הראייה, אז השמיעה והריח מתחדדים אצלה. יש תמיד איזה משהו שמופיע במקום. ואותו דבר אנחנו רואים גם סתם בחיים, אנחנו רואים בן אדם איבד משהו, הוא איבד אפשרויות. מה קורה אם בן אדם נשאר במדבר? הוא מאבד את האפשרויות הרגילות שיש לו, שם הכספומט לא עוזר לו, וויזה לא עוזרת לו, ושום דבר, הוא פתאום במדבר הוא צריך לשרוד כמו איש מדבר, כן? לא כמו, אני יודע. אז פתאום מתחילים להתעורר אצלו כל מיני כישרונות וכל מיני, כי הוא רוצה לחיות. אז זו התשובה על השאלה מאיפה הוא מקבל כוחות יותר נעלים. בדיוק כמו שבן אדם במדבר או בלב ים מקבל כוחות הרבה יותר עמוקים מה שהיה לו, אז איפה כל הכוחות האלה היו כל הזמן בחיי היום יום? הם היו בפנים, אלא שלא היה שום צורך לגלות אותם. אבל עכשיו כשכל כל ההישרדות שלו עומדת על כך שהכוחות האלה יתגלו, אז הם מתגלים. אותו דבר אם ניקח נשמה שמסתובבת פה בעולם, והתודעה האנושית שיש בתוכה נשמה, התודעה הזאת קורסת, היא נופלת בחטא, באבון, היא נופלת בבחינת שינה וכל הדברים האלה. התודעה הזאת מרגישה כמו השיירה ברחה לי ואני נשארתי לבד במדבר. ככה הנשמה מרגישה, אז היא מוצאת בתוך עצמה כוח יותר עמוק ולהתמודד עם המצב החדש. וכאלה דרגות יש 70 פנים לתורה. כל פעם שבן אדם מאבד משהו, הוא יכול למצוא משהו יותר עמוק שיעזור לו. ואם הוא יאבד גם את זה, אז יש משהו עוד יותר עמוק. הבעיה תהיה, מה יהיה אם הוא יאבד את המספר 70? את כולם הוא יאבד. גם אז יש לו עדיין, יש לו עדיין פנימיות הנפש, יש לו משהו אינסופי, אף פעם לא הולך לאיבוד לגמרי.
זה מהלך טבעי,
נכון. זה קורה לנשמה גם, כמו שזה קורה לבן אדם, זה קורה לנשמה. הבעיה היא, יש רק הבדל אחד, יש הבדל. הרבה פעמים אנחנו טועים בזיהוי של המצוקה של הנשמה. אנחנו בכלל לא מרגישים שחלק פנימי מאיתנו מרגיש עכשיו כמו בן אדם שנקלע לאמצע המדבר. ואנחנו חושבים במקום זה שחסר לנו כוס קפה, אני יודע. אנחנו בכלל לא מרגישים שהנשמה מטרטרת לנו. אבל אם היינו עם יותר יישוב הדעת, זה הסוד הגדול של ההתבודדות, זה שבן אדם כאילו עושה חלון. תאר לעצמנו בן אדם שבנה בקתה, אבל לא חלונות. כשהוא סוגר את הדלת יש לו חושך גמור. וכי אם הוא רוצה, הוא רק יכול לצאת החוצה, אז יש לו אור. אבל בתוך הבקתה תמיד חושך, 24 שעות. יום אחד הוא מתעשת, הוא לוקח איזה מכשיר והוא פותח חלון. נכנס לו אור. עכשיו כל פעם שהוא רוצה לראות איך נראה בחוץ, הוא לא צריך לפתוח את הדלת ולצאת החוצה. הוא מציץ לך החלון, הוא נמצא העבודה של ההתבוננות. של ההתבודדות, זה, יש מבעל שם טוב שהוא אמר אפילו על אמירת אמן יהיה שמר הבא, הוא אמר שזה כמו לפתוח חלון. הוא אמר שהעולם זה כמו בית אפל, זה הבקתה הסגורה הזאת, ואמן יהיה שמר הבא, יושמים לב לתוכן. אבל בפרט אם בן אדם לוקח לעצמו, עושה חלון מבחינת הזמן, כן, קוראים לזה חלון, כן, שאלו את המורים ואת המורות, יגידו לכם מה זה חלון. אז לעשות חלון בתוך המציאות ולהתיישב כמה דקות, ולהתיישב כמה דקות יש חלק גדול מהעבודה של ההתבודדות, זאת הקשבה. חסידים בזמן הקדום, היום אנשים יודעים שהתבודדות זה לשפוך את הנפש לפני השם, זה נכון, אבל סיפרו האלה שראו את החסידים של לפני הדור, לפני שתי דורות, היו יוצאים ליער, עוד היו בחוץ לארץ, היו יוצאים ליער והיו מתבודדים. אז חלק גדול מהזמן הם ישבו עם פה סגור, עם פה סגור, עם עיניים סגורות. מה? כן, זה היה נראה בדיוק אותו דבר, כן. יש הרבה דמיון. העניין של להקשיב, לשמוע, מה חסר לי? האמת. עצם העובדה שבן אדם נותן לעצמו זמן לשים לב מה חסר לו, זה כבר ישועה גדולה. הוא נמצא בסוף מה חסר לו. ואז הוא יראה שהוא נמצא לא סתם במדבר, הוא נמצא 70 פעמים במדבר. הוא נאבד במדבר, והמדבר ההוא עוד היה יחסית, לא היה ישימון. עכשיו הוא נאבד עוד פעם, הוא נפל לתוך ישימון. ואחרי זה הוא נפל לתוך בור עמוק, שהוא לא יודע איך לצאת ממנו, וכולו וכולו. שהוא מזהה, ברגע שהוא מזהה, אז זה עובד המהלך הטבעי שאת אמרת. אז זה כבר, ברגע שהוא מזהה את הקושי, אז הוא כמו אריה, אז פתאום הוא מקבל כוח. כל הבעיה זה שטוב לו, הוא אפילו לא יודע איפה הוא נמצא, הוא לא יודע מה חסר לו. הוא מרגיש שחסר לו. הוא מרגיש שחסר לו. אז הוא, בסדר, אז הוא קונה אודיו, הוא קונה קלטת ומכניס בווידאו ומסתכל, אולי זה חסר לו, אני לא יודע. הוא משלים את הכל עם דברים חיצוניים. חסר לו, לוקח סיגריה. לא, כל אחד מה שאנשים עושים, נוסע לטיול. כן. אבל זה לא זה, מה שחסר באמת, צריך רגע אחד לשבת ולא לעשות כלום בשביל לזהות מה חסר לו. אם הוא ימצא מה חסר לו, אז כבר לא יהיה חסר לו, אז כבר יש בפסוק, גם פסוק בתהילים, ויקץ כי ישן השם. הקדוש ברוך הוא הולך לישון והוא מתעורר. השם שם בפסוק זה, יש פסוק בשירת האזינו, לא, זה לא בשירת האזינו, זה ב... בסביבה שם, או לפני או אחרי, בפרשת וילך, מיד אחרי לפני שירת האזינו, בהקדמה לשירת האזינו, יש שם פסוק שהאדם אומר כי אין אלוקיי בקרבי. איך האדם אומר? אין אלוקיי בקרבי. הויקץ כי ישן השם, זה האלוקיי שבקרבי היה ישן, והוא היה נראה כאילו שהוא איננו. אין אלוקיי בקרבי. ועל זה נאמר ויקץ כי ישן השם. הוא יכול להתעורר, אבל בתנאי ש... זה הבעיה, לפעמים מהירים ולא מתעוררים. אנחנו נראה בסיפור כמה פעמים שמהירים מישהו והוא לא מתעורר, כי הנקודה היא הזיהוי. המצב הזה שהנפש מפרקסת והיא רוצה להתגלות, ובן אדם במקום זה הולך ומחפש משהו שישלים לו, אז זה דוגמה של ניסיון להתעורר ולא נותנים, ואין, בסוף הוא לא מתעורר. הפחד, הפחד מהבלתי ידוע, פחד מהשינוי. יש לפעמים שיבוא אלינו בן אדם ויגיד, תשמע, אני רוצה לספר לך משהו, אבל שב קודם, כן? אז יהיו כאלה שיגידו, תודה רבה, אל תספר לי, לא צריך טוב. יגידו, לא, אבל זה חשוב לך. בכל אופן, אני בטא, לא סקרן, לא רוצה לדעת, חשוב לי, אני מבטר. לא רוצה לעבור את הטראומות, אמרו לי לשבת, אני מבטר. יש דבר כזה. מבחינה רוחנית, אנחנו כולנו כאלה, לא רוצים. מי יודע את מי נפגוש שם? נפגוש את עצמנו. ואולי אנחנו בעצמנו לא נהיה כל כך סימפטיים כמו שאנחנו חושבים. אז מי צריך את זה? אבל זה לא חוכמה. כי האמת ש... הרי לא נמות כשנשמע את הסיפור שהחבר רוצה לספר לנו, הרי לא יקרה לנו בסוף שום דבר. וגם כשנפגוש את עצמנו, אפילו אם נזהה את עצמנו כמי יודע מה, אנחנו תמיד נוכל לומר לעצמנו שזה רק המצב שלנו, אבל במהות יש עדיין תקווה. אז, אבל אנחנו אוהבים חיים כאן. הפחד, אז מהזעזוע, לא נותן לנו. זה כמו, אם ניקח דוגמה, יש אנשים שסובלים מכאבים. אז הם חיים על כדורים במקום לטפל בבעיה. הנה, זה, עובדה שזה הטבע האנושי, יש דבר כזה. אז אתה ישן זמן מרובה מאוד, זה כמה שנים, זה כמה שנים, זה כמה וכמה ירידות, ואני הייתי מתפרנס מהפירות. מעניין, המשרת כשהוא אוכל מהפירות, דיברנו על זה פעם הקודמת, המשרת כשהוא אוכל מהפירות זה לא מזיק לו, לא נרדם, הוא לא הולך לגאול את השכינה, ולא, הוא לא צריך לוותר, ובסדר, תתפרנס מהפירות. והיה מצער עצמו מאוד. עכשיו כאן הוא עומד בניסיון, הקטע הזה שהוא שומע את הסיפור שהוא לא עמד בניסיון. ביום האחרון של השנה הוא אכל שם איזה תפוח והוא נרדם, ועכשיו, זאת אומרת, יש לו עכשיו, הוא נמצא פרשת דרכים, הוא יכול להתייאש, לעזוב את הכל. הרי קודם כל, עד שהוא מצא אותה, הוא עבד נורא קשה. בוא נחזור, איך זה התחיל? זה התחיל שהוא הולך לחפש אותה, אז הוא מחפש אותה כמה שנים. הוא עושה מאמץ עילאי, הוא היה במדבריות, בשדות, ביערות, סיפור שלהם. עד שהוא מצא אותה, ואז היא נותנת לו רצפט לשנה שלמה. זה מרשם, מה הוא צריך לעשות שנה שלמה? ואחרי זה הוא כבר חושב, טוב, עכשיו, הרי הסיפור לא התחיל בשנה הזאת שהוא עושה את מה שהיא אומרת לו, הוא כבר מחפש אותה כמה שנים. עכשיו מגיע היום האחרון, אז הוא נכשל, מה הוא צריך להגיד? בסדר, אני אתפטר, אני אלך הביתה, שמישהו אחר יעשה את זה, זה לא בשבילי. אז הוא לא מתייאש, הוא יודע שאין מישהו אחר. הוא הלך לשם ומצא אותה, והייתה מצטערת לפניו מאוד, כי אילו באת באותו היום היית מוציא אותי מכאן, ובשביל יום אחד איבדת. עכשיו, מה זה העניין הזה שהייתה מצטערת לפניו מאוד? היא הרי יכולה לבד לצאת. היא יכולה לבד לצאת, מה היא צריכה את הטובות שלה? באיזה אופן היא שבויה? הסיפור הוא שמי שיש לו את המפתח להתיר אותה מהכבלים של השבי, זה הבעל בחירה. רק הוא. בגלל שכל כל הנושא של קבלת מלכות, לקבל מלכותו ברצון, קיבלו עליהם. להחזיר את המלכות זה לקבל על עצמנו את המלכות כגורם המרכזי, לא כמו שדיברנו קודם, קבלת עול, אבל לקבל את המלכות שזה מרכז ההוויה לגמרי, מבחינה נפשית, רגשית. הנקודה הזאת רק בעל בחירה יכול לעשות את זה, אף אחד אחר לא. ולכן היא מצטערת, ויש כאן את הנקודה של הצער של השכינה, כל העניין של תיקון חצות בנוי על זה, על הצער של השכינה. יש, מה? אתה
נמשיך
על זה,
או
שנחלק בתפיל? תראה, ברמה שלנו זה פשלה של הבן אדם, זה פספוס. אבל תראה, מאחורי הכל תמיד עומד הקדוש ברוך הוא. מאחורי הכל, 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 זה לא ברמה שלנו, אנחנו לא שם, אנחנו יכולים לראות דברים שיש בתוכנו דבר כזה. כל מה שאתה רואה, אתה רואה בגלל שיש בתוכך. אם לא היה בתוכך דבר כזה, לא היית מסוגל לראות את זה בחוץ. אנחנו ראינו קודם, שכשהוא נכנס לתוך המבצר שם, אז אף אחד לא ראה אותו, אתה זוכר? כי בהם, הם קליפות, אין בהם שום נקודה של קדושה, אז הם לא יכלו לראות את האיש הקדוש, הם לא יכלו לראות. אנחנו, אין בנו את הנקודה הזאת של הכל יכול הזה, שהכל הולך ביחד, שמצד אחד לאדם יש בחירה, מצד שני הקדוש ברוך הוא עומד מאחורי כל פרט ומה שהוא עושה. אין לנו דבר מקביל, אז אנחנו לא מסוגלים לראות את זה, אבל זה קיים. אנחנו מסוגלים להבין שזה חייב להיות כך, אבל לראות את זה, אין לנו דוגמה על זה. אבל ככה זה, כנראה שמאחורי הכל זה... הצעה, מה?
אתה הקדם לנו עובדת את השאלה,
אני נקדה
שאלה שלי
ששאלתי, אני חושב. מה שאלת עוד פעם?
אפשר לי לדבר אחת שדיברת
עליו. כן. אותו דבר, זו אותה תשובה, בדיוק אותה תשובה. הפחד הוא פחד כזה שאנחנו צריכים, אנחנו לא צריכים לפחד. רבי נחמן אמר שהעיקר זה לא לפחד. אנחנו לא צריכים לפחד. אותו דבר, זו אותה תשובה. הקדוש ברוך הוא עומד גם אחרי הפחד. אנחנו מצווים לבחור בטוב ולהסיח את הדעת מהפחד, פשוט לעקוף אותו, לחשוב על דברים אחרים, לא לפחד. זה שיש פחד בכל אופן, זה שהרבה מאיתנו נופלים בפחד הזה ודבקים בפחד במקום לעשות את השינוי, ואז השינוי לטובה שלהם מתעכב. אז אם מסתכלים בגדול, אז גם מאחורי זה עומד הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא תירוץ בשבילנו, כי אנחנו את הדבר הזה לא מסוגלים לראות. איך שמצד אחד יש לנו בחירה להתמודד עם הפחד, זה בדיוק מה שאמרתי, אותו דבר. מצד שני, הקדוש ברוך הוא עומד מאחורי כל התופעות, כולל מה שאנחנו בוחרים. זה דבר שהוא למעלה מההשגה שלנו. אין לנו בתוכנו נקודה כזאת. לכן אנחנו לא מסוגלים לראות את זה. אז יש רובד מסוים שזה חלק מהתוכנית. אבל מצד שני, אנחנו לא צריכים להתחשב בזה. זה כי עשו תוכנית כדי שאנחנו נפר אותה. זה הנקודה. זה כמו מסלול מכשולים. שמים לך קיר כדי שתקפוץ מעליו, לא כדי שתעצור ליד הקיר ותגיד אני לא יכול לעבור. מה זה שווה כל המסלול? אני רק אומר שאותם אלה שנעצרים ולא עוברים את המכשול, גם עליהם הקדוש ברוך הוא משגיח, והוא עומד גם אחרי התופעה הזאת, אם נתייחס אליה כתופעה. אבל אנחנו בתוך העולם שלנו, של הבחירה, אנחנו לא מתייחסים אל בחירה של בן אדם כאל תופעה. זו עבודה שלנו שאנחנו צריכים לעשות אותה, זה לא דבר שקורה לנו, זה דבר שאנחנו עושים. אז אנחנו צריכים להתגבר על הפחד. אז זה כל העניין של הצער של השכינה, עיקר העבודה כאן זה בגלל הצער של השכינה, לא בגלל הצער של האדם. אמנם שלא לאכול הוא דבר קשה מאוד, בפרט ביום האחרון אז מתגבר היצר הרע מאוד. אנחנו יודעים, חז"ל אמרו, זה מאמר מאוד ידוע, מתחיל במצווה, אומרים לו גמור. ככה על הסגנון, אומרים לו גמור. יכל להיות כתוב אחרת, יכל להיות המתחיל במצווה, יש לו לגמור, או חייב לגמור, או משהו כזה. למה כתוב שם אומרים לו גמור? יש שבאמת אנשים אחרים צריכים לעודד אותו שיגמור. כי לגמור זה קשה. להתחיל, יש... להיות עקבי, להיות עם דבקות במטרה עד הסוף, ולגמור את הסנטימטר האחרון של מה שקיבלתי על עצמי, זה מאוד קשה. ויש לזה סיבה גם עמוקה בנפש, הנקודה הזאת של לגמור את הגימור האחרון. בפעמים רואים את זה אצל אנשים שעושים עבודת יד, כמעט גומרים, כמעט, אבל את הגימור האחרון, זה יכול להיות מונח במגירה שנתיים עד שיגמרו את זה. כולם מכירים את זה. מה זה העניין? כי הרבה פעמים אנחנו פשוט לא מייחסים חשיבות. עשיתי כבר. הנה עשיתי, הכל מוכן. ונגיד שנה שלמה כל יום הייתי יושב ומתגעגע ומתבודד, כמו שהוא מתאר פה. עכשיו, יום האחרון אז חסר יום אחד, אז מה יש? אבל עשיתי מאמץ. אבל זה לא, הנקודה כאן זה לא המאמץ, הנקודה כאן זה להכיר שאם יש ציווי, אז הפרט האחרון בתוכו הוא שווה בדיוק כמו הסכום הכולל של הכל ביחד. אין שום הבדל. דיברנו על זה פעם כשדיברנו על רם על כל גויים השם על השמיים כבודו. אתם זוכרים את זה? רם על כל גויים השם על השמיים כבודו, מיקה השם אלוקינו, המקביל לשבת, משפילי לראות בשמיים רב. אז כתוב בנקוטי הלכות על המאמר חז"ל הזה של המתחיל במצווה אומרים לו גמור. אז רבי נתן בעצמו מסביר בנקוטי הלכות שקשה לבן אדם לגמור בגלל שלא מייחס חשיבות לפרטים הקטנים של החיים. פרט הקטן, לגמור, לא, אז אני אבטר על זה. והוא לא מבין איך לקדוש ברוך הוא, שהוא אין סופי, איך אכפת לו ההבדל הקטן הזה. אני יודע, זה צריך להיות בדיוק ככה וככה, כל דבר צריך להיות בדיוק בזמן. השבת נכנסת, דיברנו על זה, השבת נכנסת בדיוק ברגע הזה והזה. בסדר, היא יוצאת, עדיין לא יצא השבת, עוד רבע שעה הייתי יצא, מה יש? שמרתי 24.5 שעות, יש לי עוד 10 דקות שהשבת יצא. בסדר, אז מה יש? מה, אתה לא שמוך, הוא כל כך קטנוני, אכפת לו 10 דקות האלה? הוא לא קטנוני בכלל, הוא לא אכפת לו כל ה-24 שעות, הוא לא אכפת לו כל הגלקסיה שאתה חי בה. לא אכפת לו שום דבר, אם אתה מדבר על אכפת לו. הוא רוצה, הוא בחר בזה, וכשהוא בחר במשהו, אז המשהו הזה מקבל חשיבות בגלל שהוא בחר בו. הוא לא בחר בגלל שהדבר חשוב. הדבר חשוב בגלל שהוא בחר בו. מהפכה קופרניקית, והפוך מה שאנחנו חושבים. וזה הנקודה. ולכן, מצד אחד, בגלל הערך מחשבה הרגיל שלנו, אז קשה לנו למשוך דברים עד הסוף. קשה. בכל דבר, גם בן אדם לחברו, לפעמים צריך לשפץ מערכת יחסים. וכמו שאומרים, את המאמץ האחרון להשקיע, אז גם קשה. מאוד קשה. די, ככה והשקעתי, מספיק. שילך איך שילך, אז אין לי כוח יותר. וזה למה זה? בגלל שאני תופח לעצמי על השכם, אני כל כך הרבה עשיתי, אז מה חשוב הדבר האחרון? מגיע לי כבר. מגיע לי שהתחשבו במה שעשיתי. שיורידו לי שליש. כל מיני... יש בתרבות שלנו פינוק כזה, אבל האמת שזה לא נכון. ובשביל זה צריך לחזק ולעודד. רואים מישהו, דווקא מישהו שהולך בדרך הטובה, אז צריך לחזק אותו ולעודד אותו, תגמור. תגיע לתכלית, תעשה את הצעד האחרון, אל תוותר. עכשיו היא אומרת לו, תראה, באמת, אני מבינה אותך. היום האחרון, היום הכי קשה. שנה כנל, וביום האחרון תהיה רשאי לאכול, רק שלא תישן ולא תשתה יין כדי שלא תישן, כי העיקר הוא השינה והלך ועשה כן. עכשיו, יש לכל הדבר הזה, יש ביטוי וגם בהיסטוריה של עם ישראל באופן כללי, לא רק במהלך הנפש של אדם, כל אדם פרטי. אם מדובר על עבדת בת מלך כעניין של חורבן ושל גלות, תמיד היו כאלה שהתענו וצמו, היו יחידי סגולה שצמו כל ימיהם, היו אוכלים ארוחה ביום או ארוחה ביומיים, אפילו היו כאלה שאכלו פעמיים בשבוע או פעם בשבוע בשבת, היו כל מיני שצמו הרבה בגלל האבלות על החורבן. אחר כך היו כאלה שלא צמו אבל הם התמזרו מיין, זה כמו הסיפור הזה השני. עד היום אנחנו לא שותים יין בימים שקרובים לתשעה באב, כן, בתשעה באב עצמו שהוא זכר לחורבן, אז אנחנו צמים. העניין הזה של לשבת, לקבוע לך מקום ולשבת, זה עניין של תיקון חצות בעצם, של לשבת ולבכות על החורבן. אבל בתוך כל הדברים האלה מתחבר רובד קצת יותר עמוק, שזה כל מה שדיברנו עד עכשיו. כי כתוב במפורש, כתוב בגמרא, כתוב שבית המקדש, להבין יותר טוב, בית המקדש הוא נקרא בשם דעת. בגמרא זה כתוב בצורה מצועפת, כתוב שם כך, כתוב שיש דברים שהם נכתבו בין פעמיים שם השם. כתוב מכון לשבתך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. אז כתוב לפני המילה מקדש, כתוב השם, מכון לשבתך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. זה כתוב בשירת הים, אז זה מקדש. בתפילת חנה בספר שמואל כתוב כי אל דעות השם ולא נתקנו הלילות. אל זה שם השם, אז הדעת ניתנה בין שתי שמות, המקדש ניתן בין שתי שמות, וזה רמז שהגמרא נותנת שבעצם המקדש היה הדעת של העולם. ויש את זה במקום אחר, חז"ל אומרים את זה בצורה, גם כן בצורה פיוטית כזאת, כתוב אצל שלמה במלאכים שהוא עשה לבית חלונות שקופים אטומים. חלון כזה, חלון, לא יודע מה הכוונה של חלונות שקופים אטומים, יש בטח כל מיני פירושים, אפשר גם להגיד פשוט חלון מזכוכית, זה חלון שהוא אטום והוא שקוף, כן, אבל יש שם פירוש שהחלונות בבית המקדש היו מסודרים בצורה כזאת בעובי הקיר, שבפנים האורך והרוחב היה לא כל כך גדול, והם היו כאילו עם שיפוע כלפי חוץ, ככה, בצורה כזאת, משפך שפנק כלפי חוץ. זה בשביל לסמל שהאור יוצא מבית המקדש החוצה, לא שהאור נכנס לבית המקדש, אלא שהאור יוצא מבית המקדש החוצה. אז זה בדיוק אותו סיפור של הגעת. הבית המקדש היה המקום שבו קיבלנו את הדעת להכיר את השם. בעצם הבת מלך לפני שהיא נעבדה, היא הייתה בבית המקדש. זה היה ארמון. וכשהיא יוצאת לגלות, אז נאבד, הבית חרב פיזית, בגלל שמי ששוכן בבית עזב אותו. מי שהסתכל בתנ"ך בתחילת יחזקאל, בפרק הראשון של יחזקאל, שמתוארת המרכבה, וכל הדברים נפלאים, אז כתוב שם במפרשים, איזה מין מרכבה ראה יחזקאל? יחזקאל ראה את המרכבה האלוקית יוצאת מבית המקדש, וזה היה הכנה לכך שבית המקדש יוכל להיחרב. כל זמן שהאור הזה שכן במקדש, זה לא היה יכול להיחרב. עכשיו, מה היה במקדש? זה דבר מאוד עמוק, בשביל להבין אותו. כתוב שעשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. ואחד מהם היה עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. כשהיו משתחווים, בן אדם כשמשתחווה הוא תופס יותר שטח בחצר. אני עומדים בחצר. הוא תופס יותר שטח בחצר מה שבן אדם שעומד. אף על פי כן, כשהם היו משתחווים, היה נוצר ביניהם רווח. וזה דבר שאי אפשר להבין אותו. כאילו שהחצר התמתחה. עכשיו, זה כתוב בפרקי אבות. יש סיפור בגמרא במסכת בבא בתרא. הגמרא מנסה שם דף שלם לא לספר את הסיפור הזה, לא לקבל אותו. הגמרא מנסה להתווכח עם הסיפור, ולתת אפשרויות אחרות, לא לקבל אותו, ובסוף היא מקבלת אותו. אני לא זוכר בדיוק את כל המהלך שם, מדוע, אבל יש שם סיפור כזה שהארון בקודשי הקודשים הוא המקום שלא כולם רואים, וזה לא נכלל בתוך העשרה ניסים שהיו בחצר. הארון בקודשי הקודשים, הרוחב שלו, המשהו הזה, הרוחב שלו היה 200.5, 200.5. עכשיו, כל הגודל של החדר שם היה, במשכן זה היה 10x10 אמות, ובמקדש ששלמה בנה זה היה 20x20 אמות. זאת אומרת, שאם אני מוריד, אם באמצע עומד הארון ויורד ה-200.5, אז צריך להישאר 17.5 אמות מחולק לשניים, אז יוצא 8.75, פחות אפילו 8.62.5, אם אני לא טועה, לא משנה, משהו כזה בערך לכל צד. לכל צד צריך לצאת ככה, ובמקום זה אם מדדו אז לכל צד נשאר 10 אמות, אבל אם היו מודדים ככה אז היה רק 20 אמה. זה דבר שאי אפשר להבין אותו, והגמרא לא מקבלת את זה. היא מנסה להתווכח עם כל מיני צורות, ואומרת שזה היה בגלל שזה עמד באלכסון, וזה היה בגלל, זה היה בגלל איזה גיאומטרי, איזה תעלול גיאומטרי, שבגלל זה כשמדדו ככה זה היה ככה, מדדו ככה זה היה ככה. היא מנסה להגיד, וזה לא הולך שם, זה לא מסתדר בגלל כל מיני מידות אחרות שהיו, וכל מיני הבדים והפרוכת, אני לא זוכר. ועל כל פנים, בסוף מה שנשאר, שזה היה משהו שזה היה לגמרי למעלה מהטבע, זה ממש מזכיר את הסיפור של עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. רק זה היה בפנים, אף אחד לא ראה את זה, רק הכהן שנכנס, או בעלי מקצוע שצריכים להיכנס בשביל לתקן, להם היה מותר. בחוץ היה את הדבר הזה. עכשיו זה, יש כאן משהו נפלא, מה הרעיון שעומד מאחורי סיפור כזה? מה רוצים להגיד לנו? עצם הדבר מצד עצמו, מה, למי זה עזר? אנחנו יודעים שהשם לא עושה ניסים בחינם. למי זה עזר הדבר הזה? זה עזר למישהו. בשביל מה? למה עשו את זה? זה דבר פלא. אז כנראה שכל הסיפור היה כדי שאנחנו נדע אותו, נכון? זאת אומרת, שרוצים להגיד לנו בזה משהו, לא סתם מספרים לנו את הסיפור. מה רוצים להגיד לנו? עכשיו, אם נתבונן קצת, אז נראה שבכל התנ"ך אין ניסים כאלה. איזה ניסים יש לנו בתנ"ך? תיקח דוגמה קלאסית של נס, נגיד קריאת ים סוף. אין שם סתירה של חוקי המתמטיקה. ואני רוצה שנבין, חוקי המתמטיקה זה חוקי העולם, זה חוקי הקיום. לא, העולם הוא בנוי על מתמטיקה. זה ששניים זה יותר מאחד, או שלם הוא יותר מחצי, זה מובנה בתוך ההוויה של העולם. אתה לא יכול לקבל את העולם ולא לקבל את החוקים האלה. אין אפס. זה חבילה אחת. אז אם כן, בכל הניסים שאנחנו רואים בתנ"ך אין דבר כזה, אין נס כזה. בסדר, אז הים במקום מים, במקום להישפך הם עמדו, אבל אין כאן סתירה של כל המוכר, כל הידוע. אין, אפילו אלישע החיה את הבן של השונמית, אליהו, אלישע, שניהם החיו. אין, אבל לא סיפור כזה. זה הנשמה יצאה, הנשמה נכנסה חזרה. אבל סיפור כזה אין באף מקום. מה זה בא לומר לנו? האמת שמתחבק, אני לא יודע כמה זמן נשאר בשביל להסביר את זה. מה?
שש ושבע דקות
עכשיו. נסה לעשות את זה בקיצור. אם לא, אז תזכרו לי, בפעם הבאה אולי נגמור את זה. פעם דיברנו על זה, אבל אני לא חושב שכולם היו. אברבנאל, יש לו ספר שנקרא ראש המנה. זה ספר עמוק. בפרק הרביעי של הספר הוא מביא בין מוני המצוות, הוא מביא התייחסות שונה לפסוק אנוכי השם אלוקיך. האם אפשר לספור את זה כמצווה? תאמין שיש אלוקים, או שזה נסר, אבל זה לא מצווה, אי אפשר לספור את זה. והברבנל אומר, הוא מביא בהתחלה את אלה שאומרים שזה לא ייתכן שזה מצווה, כי זה לא ייתכן שמישהו מצווה עלינו שנאמין שהוא קיים. זה לא שייך, יש כאן סתירה לוגית, זה ברור. אם אתה מצווה, אז ואני שומע את הציווי שלך, אז אני כבר יודע שאתה קיים. אתה מצווה לי שאני אמין שאתה קיים, איזה מדבר? אף על פי כן, הוא אומר, הוא טוען אחרת. הוא אומר שבני ישראל הרי הכירו את הבורא בקריאת ים סוף. הם ראו. ראתה שפחה על הים מה שלא ראו נביאים, כתוב שם. כולם הפכו להיות נביאים באותו רגע. הם ראו מה שהם ראו, עד כמה שיד אנוש מסוגלת לראות. עד כמה שהעיניים שלהם יכולות לראות. עכשיו בא הקדוש ברוך הוא ואומר להם, אנוכי השם אלוקיך. זאת אומרת, אני רוצה שתדע שמה שראית אותי בקריאת ים סוף, אז שתדע שאתה לא ראית עדיין את הכל. יש לך עוד במה להאמין. מה שראית זה הפך להיות החוויה שלך. בחוויות לא צריך להאמין, אבל נשאר לך עוד משהו שבו אתה צריך להאמין, וזאת המצווה. זה לא המצווה להאמין שיש אלוקים. זאת אומרת, כל בר דעת באיזשהו מקום בלב שלו מרגיש שיש אלוקים. זה צריך לצוות על זה. מי שצריך לצוות על זה, אז זה כבר לא יעזור לו. כן, יש דבר כזה, אומרים, אם צריך להגיד לך, אז כבר אי אפשר להגיד גם. ודאי, אלא מה? יש אלוקים בתפיסה שלנו. עד כמה שאנחנו תופסים מי זה אלוקים, אז אנחנו צריכים להאמין שאלוקים זה משהו אחר לגמרי. עכשיו, איך הוא מסביר את זה? מה ידענו לפני אנוכי השם אלוקיך? הברבנל מסביר. מה ידענו לפני אנוכי השם אלוקיך? מה אנחנו יודעים עכשיו אחרי אנוכי השם אלוקיך? אז הוא אומר, קודם ידענו שאלוקים נמצא, אז יצטייר לנו במוח שלנו מציאות כמו שאנחנו מכירים מציאות. מציאות לא חייבת להיות בשמית, אבל יש, נגיד שאני אוהב מישהו, יש מציאות אהבה אצלי בתודעה, יש לי מציאות של אהבה, האהבה הזאת קיימת, יש לה קיום רוחני, אז אלוקים יכול להיות קיים באותו סוג של קיום, כן? או נגיד כמו קיום של תודעה או כל כיוצא בזה. אבל זה עדיין לא, זה לא זה. אפילו אם נוסיף לזה את העובדה שהקדוש ברוך הוא אין סופי, אז זה גם כן עדיין לא זה. מה כן? מה התווסף להם כשהם שמעו אנוכי השם אלוקיך? איזה אמונה? התווסף להם עוד דרגה באמונה. מה זאת הדרגה הזאת? שהקדוש ברוך הוא אומר, הוא מחויב המציאות. ככה כותב אברבנאל, זה הלשון שלו, מדבר כמו פילוסוף. וזה נקרא שהוא מחויב המציאות. הוא חייב להיות. מה זה הביטוי הזה שהוא חייב להיות? שום דבר לא חייב להיות. נגיד קיום רוחני אפילו, כמו אהבה או כמו תודעה, זה דבר שיכול להתבטל. אפילו אם הוא אף פעם לא התבטל, אבל הוא תיאורטית יכול לא להיות. כן? מה שאין כן, הקדוש ברוך הוא, אפילו בתיאוריה, זה לא ייתכן שהוא לא יהיה. הוא תמיד נמצא. מה המשמעות של זה? אז אפשר להסביר את זה עם הרבה דוגמאות, אין זמן עכשיו, אבל הנקודה האמיתית היא שאנחנו מאמינים, זה באמת האמונה, זה מה שהקדוש ברוך הוא סיפר לנו באנוכי השם אלוקיך. לבד לא היינו, אין שום פילוסופיה שמדברת על אלוקים, על כל פנים מה שאני ראיתי, שמזהה את העניין הזה. זאת אומרת, בצורה של פילוסופיה אנושית, יש הרבה פילוסופים שהגיעו לזה שיש אלוקים, המון, אבל את הנקודה הזאת אף אחד לא תפס, כי באמת אי אפשר לתפוס את זה. מה הנקודה? הנקודה היא שבעצם הקדוש ברוך הוא הרי ברא, אנחנו מאמינים, זה התורה של בראשית ברא אלוקים. הקדוש ברוך הוא ברא את כל מערכת המושגים שלנו. עכשיו בוא לא נשכח, המילה כן ולא, שני המילים האלה, כן ולא, נגיד כן קיים, לא קיים, כל הדברים האלה הם המרכיבים של מערכת המושגים שלנו. כל מערכת המושגים שלנו זה על הציר הזה של כן ולא. הקדוש ברוך הוא ישב כביכול וברא את כל מערכת המושגים הזאת, עם הכן ועם הלא. וכשאנחנו מקבלים את המערכת הזאת, הוא עומד מאחריה והוא תומך בה. הוא נמצא שם כתנאי. הוא התנאי שכל המערכת הזאת, הכן שלנו והלא שלנו, יונקים ממנו. אותו אתאיסט שצועק אין אלוקים, כן? אז התזה, האין אלוקים שלו, היא נתמכת על ידי האלוקים בדיוק באותה מידה כמו אותו צדיק וחסיד שצועק יש אלוקים. שניהם לא יודעים מה שהם מדברים, כי אותו אחד שצועק יש אלוקים, אז הוא מדבר על אלוקים ששייך להתווכח אם הוא קיים או לא קיים. זה לא האלוקים האמיתי. האלוקים הזה ששייך להתווכח עליו אם הוא קיים או לא קיים, הוא חלק ממערכת המושגים שלנו. האלוקים האמיתי, אז אנחנו חלק ממערכת המושגים שלו, הוא בשום אופן לא חלק ממערכת המושגים שלנו. אז עכשיו, לפי זה מובן שיש בבית המקדש, היה שם את שני הניסים האלה של עומדים צפופים משתחווים רווחים ושל מקום הארון אומר מן המידה. זה בכלל שמספרים לנו שהיה דבר כזה, זה בשביל, זה כמו רמז להראות לנו שכל מערכת המושגים שלנו, אפילו המתמטיקה, שזה נראה כאילו חייב להיות אמיתי, נכון? מה יכול להיות? אחד ועוד אחד, שכל המערכת הזאת היא על תנאי. היא יכולה גם כן, אפשר לעשות בה חלל, אפשר לעשות בה, לעקוף אותה. גם המערכת הזאת. וזאת הנקודה של הדעת. לכן בית המקדש נקרא דעת. דעת, איך כתוב שם, והאדם ידע את חווה אשתו? הלא בועז מודעתנו, כתוב במגילת רות, מכיר שלנו. יודע זה מכיר, יודע זה מתחבר. יש עוד... לא, זה לא אינטלקטואלי, להכיר זה אינטואיטיבי. חווייתי, אינטואיטיבי, כן, 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 נכון. חווייתי לגמרי. שאומרים, אני מכיר אותך. כן. אני מכיר אותך. מסתכל לבן אדם בעיניים, אתה מכיר אותו, אתה קולט אותו. אז כל זה, זה נקרא דעת. וכאן, והנקודה של הדעת, זה הנקודה של ה... הנקודה של החיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה כמו, כמו שהקדוש ברוך הוא פתח לנו פתח, איזה, איך כתוב בשיר השירים, מציץ מן החרקים. הוא מציץ, הוא נותן לנו איזה פתח, דרך בית המקדש, הוא נותן לנו איזה תזכורת שלא ניפול בכל מיני אלוהים אחרים. ואני לא מתכוון לעבודה זרה. לכל מיני תפיסות אחרות מי הוא האלוקים. הודו לאלוקי האלוקים. אמרתי לכם פעם, רבי אהרון מיטרלין היה אומר, כמה אלוקים יש? אלא שלכל אחד יש את ההשגה שלו באלוקים, והאלוקים האמיתי הוא האלוקים של כל אלו האלוקים, שהם כולם אלוקים שהם מעשה ידי אדם. זה לא עץ ואבן, אבל מעשה חוכמת האדם. זה האלוקים האמיתי. אז זה הנקודה של הדעת, להתחבר לדבר כפי שהוא, וזה היה בבית המקדש. עכשיו, כשהמלכות נמצאת שם, זאת אומרת שההתבטלות של בני אדם שמקבלים על עצמם מלכות שמיים בשמחה היא לנקודה הזאת, אז המלכות היא בשלמות, היא טוטלית, כי הבן אדם מתבטל לקדוש ברוך הוא לנקודה איכשהו למעלה מההתלבשות בעולם. מה שאין כן, כשהמלכות הזאת היא הופכת להיות בגלות, אז המלכות כבר לא נמצאת באותו מקום של הדעת. יש נתק בין המלכות לדעת, ואז המלכות היא ציות, כמו ציות לחוקים, כמו להיות אזרח טוב, כמו כל מיני. בסדר, אז אני אשמור את השולחן ערוך, ואני... אבל את החיות הפנימית, הנקודה הזאת של... את האלוקות שיש בזה, וזה אנחנו, באמת, רבי נחמן כותב בליקוטי מהר"ן, שבתיקון חצות צריך לבכות על חורבן בית המקדש ועל הסתלקות הדעת. זו הנקודה. זהו, עכשיו צריך לראות בפעם הבאה, תזכרו לי, העניין של ההבדל באמת, מה ההבדל בין לא לאכול ללא לשתות יין. שתי עזרות, קודם היא אמרה לו לא לאכול, עכשיו היא אומרת לו לא לשתות יין. מה ההבדל ביניהם? צריך לדבר על זה. זהו.